ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בנחמיה בפרק ה', אני מזכיר שדיברנו בשבוע שעבר על, קראנו לזה אידיאולוגיית ההסדר, על ביד אחת מחזיקים עושים במלאכה, ביד השנייה מחזיקים ברמחים. אנחנו אחרי ניסיונות לשיקום החומה והצרות שבאות בעקבות הדבר הזה. זאת אומרת, אם בפרק ג' עסקנו בשיקום החומה, ראינו את המפה, איך הדבר הזה עובד, ירושלים קטנה מאוד, אז בפרק ד' ראינו את התלונות סביב העניין הזה, בייחוד הפסוק הזה, בפרק ד', פסוק ד', כשל כוח הסבל ועפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה, ויש איזשהו, יש איזושהי התרחשות, יש איזושהי הפרעות וניסיונות ואיך להתמודד ומה לעשות ואיך לעשות וכו' וכו'. ודברים כגון אלו בדרך כלל יוצרים איזושהי מחאה חברתית, והמחאה החברתית שנוצרת פה היא מאוד מאוד משמעותית. אני אומר שאחרי שראינו בשני הפרקים האחרונים את הניסיונות של שיקום החומה והקושי שהיה בדבר הזה, אנחנו יכולים להרגיש, לראות מבין השיטין את העליבות של העם, את העליבות בחומרי הבנייה. זה כאילו שאדם בונה לעצמו בית מקרטון ובוץ בערך, ולא שהוא נוסע לאיזה מגרש לחומרי בנייה ותלפיות ומעמיס על האוטו בלוקים וחצץ ובטון וברזל וכולי וכולי. ולמרות כל העניין הזה, ראינו בשבוע שעבר שזה מעורר את חמתם של שרי יהודה ובנימין, שנלחמים גם בעניין הזה, כי מפריע להם כשהיהודים מצליחים איכשהו לבצר וליצור איזושהי חומה מסביב. אז כפי שאמרנו, כל דבר כגון זה מייצר מחאה חברתית, וזה מה שמתרחש כאן בפרק שלפנינו. זה לא המקום היחיד בנביאים, אבל בהחלט יש כאן ביטוי לעוני, לקושי, למצוקה שנחמיה מנסה להתמודד איתה. אז אם אנחנו מתבוננים בתחילת פרק ה', אנחנו יכולים לראות כך. נחמיה פותח בפעילות חברתית, כלכלית, שהוא מבקש לעשות איתה משהו, ומגיעות אליו כל מיני תלונות, מגיעים כל מיני מצבים מאוד קשים ומורכבים ומסובכים, והוא מנסה להתמודד עם זה. א', כפי שנראה בסוף הפרק בדוגמה אישית, הוא מראה מה הוא עושה מסביב לעניין הזה, וב', הדיבורים שלו. ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים. זאת אומרת, דלת העם, האנשים המסכנים, העלובים, הם מתחילים להבין שמצבם הולך להיות בכי רע. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, נחמיה מגיע לפה הרבה שנים אחרי עזרא, כביכול בית המקדש עומד, אבל ישנה עליבות כלכלית קשה מאוד בכל מה שמסביב. זה לא הביא לאיזה תנופה כלכלית, זה לא הביא לאיזה עלייה עצומה של כל היהודים. זאת אומרת, ירושלים ממשיכה להתנהג כעיר עלובה ומסכנה. נכון, יש מקדש, אנחנו לא יודעים בדיוק, אין לנו שום תיאור, זה מפתיע מאוד. מה קורה במקדש, האם הוא מתפקד, זה כאילו פסגת חלומותינו, ומה קורה שם בפועל? שום דבר, כלום. אנחנו עוסקים באיזה בנייה אז כשעסקנו בבניית החומה, אז הסברתי שזה היה ביטוי בעיר, בכל עיר מקובלת, עיר שהייתה לחומה, זה הייתה עיר שהיית יכול לבנות בית ולמכור נכס ולעשות איזשהו עניין, כי זה חשוב. אבל כאן ממש אין שום תיאור של, של העניינים הללו. וצעקת העם, כמובן שבדרך כלל מי שצועק זה העניים, המסכנים, הם רואים שיש איזו אפליה ויש איזשהו עניין, ואז הם צועקים. ותשימו לב, ותהי צעקת העם שהם גדולה אל אחיהם היהודים. הם לא צועקים על הפחות, הם לא צועקים על השלטונות או משהו כזה, יש להם עסק עם אחיהם היהודים. וזה מתחלק למספר קבוצות. הקבוצה הראשונה מופיעה בפסוק ב', ויש אשר אומרים בנינו ובנותינו, אנחנו רבים. אנחנו רבים זה לא מלשון כמות, אלא אנחנו משלמים ריבית, לפי מה שהפרשנים אומרים, תכף נסביר את זה. אנחנו רבים, ונקחה דגן ונוכלה ונחיה. זאת אומרת, יש אי שוויון בחיים, יש עשירים ויש עניים, מנצלים את המצב הזה, ויכול להיות שהעובדה שנחמיה מחייב את כולם לבנות חומה, חייבה את כולם להפסיק את אורח החיים הרגיל שלהם, וממילא פתאום התעוררו כל מיני בעיות, ושימו לב להדגשה, ונשיהם, זאת אומרת, צעקת העם ונשיהם גדולה. זאת אומרת, מה היה חסר אם היה כתוב בתאי צעקת העם? נשים יודעות איך לעשות דרמות. זאת אומרת, זה... לא שכמה מחייכים פה, מה אתם... אני מכוון לומר... מה? מכירים, בגלל. לא, אתמול הייתי בחתונה, ניגשה לאימא של תלמיד שלמד פה, מרוב שהתחילה לבכות, כמעט גם אני התחלתי לבכות. אז אני אומר שזה... יש פה איזה, אולי זה משהו מיוחד לאנשי קריית שמואל, קריית חיים והגליל, אבל בכל אופן זה התרחש. אז אני אומר שהנביא מדגיש את זה, ותהי צעקת העם גדולה, הוא נשיהם. זאת אומרת, יש פה הדגשה שגם הנשים צועקות ומאוד מתלוננות וכולי וכולי. אז כפי שאמרנו, מה קורה פה בעניין הזה? אז הפסוק הראשון, ויש קבוצת אנשים אשר אומרים בנינו ובנותינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונוכלה ונחיה. זאת אומרת, הם באים ואומרים בנינו, הם אומרים בנינו ובנותינו צריכים לאכול, אנחנו צריכים להאכיל את הילדים, אין לנו כסף, אין לנו שום אמצעי כלכלי שבאמצעותו אנחנו יכולים בכלל להתקדם הלאה. כן, דן. תשמע, גם היום כשמשפחה מגיעה לארץ, יש לה סל קליטה, יש לה, הם לא יודעים למה הם עלו, אבל הם בטח לא דמיינו בעצמם כשהם התפללו כל השנים, אמרו להם, אתם יודעים מה היה בארץ ישראל? היה מקדש, ותחזנה עינינו, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. בסוף המים לא זורמים בברז, אין ביוב, אין מה לקנות במקולת, אין, השדות לא מוריקים, לא שום, כאילו, מה אנחנו עושים פה? מה הולך פה? אז כל עוד שהחיים איכשהו התנהלו טוב, פתאום באו השלטונות, תחשוב שנחמיה מייצג את השלטונות, חבר'ה, שלב א', אנחנו בונים חומה. מה בונים חומה? אין איפה לשים את הראש בלילה, איזה חומה אני בונה? בונים חומה, באים צרי יהודה ובנימין. אז הוא אומר, לא, אנחנו צריכים גם להילחם וגם זה, אז אומרים כאילו, בשמה אנחנו צריכים את כל העסק הזה? למה אנחנו צריכים את כל העניין הזה? אז פתאום הכל מתעורר. זה מאוד טבעי.
חשבתי
שאני
כל העניין חלוציות פה,
באים ומקים את
ירושלים
מחדש, ומאוד מאוד מקשר ומדמיין, אתה רוצה שאתה פה, בארץ, את זה, מעניין שנה, מה שנה, קצת בקרוב נראה. נכון.
ולפי תקופות
זנים,
לא נשארו כאלה,
כיוון
שמחשבתי,
באים למקום עם מדיאנים. קודם כל, תקופת המעברות ותקופת הצנע לא הייתה תקופה שמישהו מתגעגע אליה, ובהחלט אתה יכול לשמוע מאנשים תיאורים קשים מאוד על מה שהם עברו פה, ובאיזשהו מקום הנביא נותן לזה ביטוי, כי אתה רואה שגם כתוב גדולה, זאת אומרת הצעקה הייתה גדולה ומשמעותית. רש"י, ויש אשר אומרים נותן טעם לדבריו, למה היו צועקים? יש מהם מדלת העם שהיו אומרים אנחנו רבים עם בנינו ובנותינו ונקחה דגן, ועתה יש לנו למכור בנינו ובנותינו, לקח מהם דגן למען נחיה. כי הם אמרו לעשירים, תפרנסו אותנו. המלבים, מה שאמרתי בלשון הריבית, זה המלבים. רבים פועל משם נשך ותרבית, ולא ריבית במחיריהם. זאת אומרת שהם באים ואומרים, אנחנו צריכים לשלם ריבית על... כאילו את הילדים שלנו עם הריבית שיהיה לנו מה לאכול. אין לנו יכולת לאכול בכלל, אנחנו צריכים למכור את הילדים שהם יהיו כוח עבודה זול כדי שנוכל לאכול. ברור, זה גם דבר אסור, תכף נראה, זה גם דבר אסור. עכשיו, פסוק ג' מדבר על אנשים יותר עמידים, יש מעמד נוסף בעם, ויש אשר אומרים שדותינו וחרמינו ובתינו אנחנו עורבים, הם כאילו הערבות שלנו, הם הערבות שלנו, ונקחה דגן ברע. אדם שיש לו איזה קושי, הוא צריך להגיע למצב קשה מאוד כדי למכור נדלן. נדלן זה נכסה דלא ניידה. אז אדם אומר, אני יכול אמכור את האוטו שלי, בסדר, לא יהיה לי אוטו, לא קרה שום דבר, חיינו בלי זה, אפשר לחיות בלי זה. אבל אם אדם מגיע למצב שהוא צריך למכור את הדירה שלו, וואו, זה כבר תמרור אדום, לא מתחלף. זה משהו מאוד משמעותי. אז הקבוצה השנייה, שדותינו וחרמינו ובתינו אנחנו עורבים ונקחה דגן ברע. ויש אשר אומרים, קבוצה שלישית, לבינו כסף למידת המלך מנדו. זה מילה שמופיעה בעזרה כמה פעמים, הכוונה היא למיסים. ויש אשר אומרים לבינו כסף למיסים של המלך, שדודינו וכרמינו. כבר עשינו את זה בעבר, היינו פעם נחשבים אנשים עשירים, אבל בשנה שעברה כשעשו מקביל לטובת בניית החומה, כבר ויתרנו על השדות והכרמים, מה נעשה עכשיו? זאת אומרת, קבוצות של אנשים, כל אחד מספר את הצרה שיש לו, כל אחד מדבר על הבעיה שיש לו, ועכשיו אנחנו מגיעים לשיא, אנחנו מגיעים כאן לאיזה זעקת שבר בפסוק ה'. ואתה, מה שנקרא אצלנו בעברית מודרנית, דרישה לשוויוניות. למה ילד שגדל בתל אביב, אז הנקודה שלו, למה הוא מקבל X כסף לעומת ילד שגדל באשקלון? אם זה נכון, אני לא יודע. אבל ככה טוענים. ואתה, כבשר אחינו, אחינו בשרנו, כבניהם בנינו. אנחנו בדיוק אותו דבר. כולנו יהודים, כולם מגיע להם את אותם זכויות. והנה אנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות. כמה זה ענייני דיומה, הגם לכבוש את המלכה עימי בבית, הביטוי הזה, הגם לכבוש מבנותינו נכבשות, ואין לאל ידינו ושדותינו וחרמינו לאחרים. מה אנחנו שונים? כמו שדן אמר, עלינו כולם לארץ, שמענו את הקריאה הגדולה של קורש לבניית בית המקדש, אחרי זה עזרה וזרובבל וכל מי שהגיע לפה וכו'. הגענו לפה, אנחנו רואים שיש אנשים שיש להם כסף והכל נעים ונחמד, לנו אין שום דבר. אנחנו עוברים כל מיני גלגולים של שיעבוד, או של הילדים, או של השדות, או שכבר עשינו את זה בעבר. מה יחזית כדברי הגמרא בפסחים? מה ההבדל בין הילדים הללו לילדים הללו? למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה? ושימו לב רק לדירוג. בהתחלה לובים בריבית, אחר כך מוסרים את השדות, אחרי זה מוכרים את הבנים והבנות, ואיפה מצאנו כדבר הזה? למעשה פעמיים במקרא, לפחות בשני מקומות, יש תיאור חלקי של העניין הזה. תראו בדף המקורות שלפנינו, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. באיזה שבת מפתירים את זה? בהולדת יש פה חומש למישהו שנסתכל? בוא, יש רשימת הפטרות בתנך? ואישה אחת מנשי בני הנביאים. כי מסוך שמן וכולי, מה הפטרת וירה? מלכים ב'? אומרים לך מברוק, זה מסתם בעל קריאה, זו שבת בר מצווה או משהו כזה, או סתם יודע תנך, למה שלא נחשוד בו בדברים טובים. בסדר, יישר כוח הלל. אז מה מתארים פה? ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך יירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. זאת אומרת, חתמו ערבות על חשבון הילדים. אם לא יהיה מה להחזיר, מחזירים את הילדים. ופה יש נס עם מסוך השמן, וזה יורד ומתמלא, והכלים וכו' וכו'. בסדר, זה כבר התיאור של כל העניין. אבל מתארים פה מצב שהיה. לקחו ילדים כפיקדון, כערבון. אם לא תחזיר לי את ההלוואה, לא מדובר על רצח. פשוט הילד שלך הוא יהיה עבד בחצר שלי. ובירמיהו...
ראובן אומר את
זה. מה?
ראובן אומר את זה ליעקב. לא, את יהודה. מיידי את זה בקשנו. אנחנו יהיה ערבנו, מיידי את זה בקשנו.
כן, בסדר, אבל זה מלשון ערבות, זה לא מלשון מכירה. והנושה בא לקחת את שני ידיי לעבדים. עכשיו, כתוב על זה במדרש. בואו ראה. המדרש בתנחומה. בדף המקורות שלפנינו. כל מי שיש לו עושר ונותן צדקה לעניים ואינו מלווה בריבית, מעלים עליו כאילו קיים את כל המצוות, שנאמר עושה אלה לא ימות לעולם. ומי היה זה? זה עובדיה שהיה עשיר, אפוטרופוס של אחיו, שנאמר ויקרא אחיו אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו ירא את השם, והיה מפרנס את הנביאים מנכסיו כל אותו רעב, ולווה בריבית מיורבם בן אחיו. עובדיהו קיים, כספו לא נתן בנשך, ויורם שנתן בריבית, אמר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו הוא חי, יבוא יהוא ויארגנו, שנאמר בנשך נתן, ותרבית לקח, וחי לא יחיה. הוא כתיב, ויהוא מילי ידו בקשת, ויחת יורם בן זרועה, ויצא החצי מליבו, ויחרה ברכבו, על שהקשה בו ופשט את זרועה, וניטול את הריבית, לקיים מה שאמר יחזקאל, בנשך נתן, ותרבית לקח, וחי לא יחיה. זאת אומרת, זו סוגיה לגמרי לגמרי לא פשוטה, הנושא הזה של לקיחת השוחד. עכשיו בוא נראה בירמיהו למדלת, פרק הרבה יותר מפורסם. הדבר אשר היה אל ירמיהו מת השם, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, יקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו, העברי והעברייה חופשים. אנחנו מדברים על ימי בית ראשון, ירמיהו חי בירושלים, ותופעת העבדות נמצאת בכל מקום, והנביא מטריע כנגדה. בית ראשון, יש עוד עבדים, לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבלתי עבוד במאוד, וישמעו וישלחו וישיבו אחריכם וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשיים ויכבשו לעבדים ולשפחות. וכולנו מכירים את השיעור המפורסם של הרב הדרי, שאני לא יודע אם הוא הראשון שאמר את זה, אבל הוא בהחלט זה שאני שמעתי שפיתח את זה מאוד, שההפטרה של יום הכיפורים בבוקר לשלח אסורים דרור, לפתח הנביא תקווה, כל מה שיש שם בישעיהו, שהפרק הזה מדבר על שילוח עבדים ביום הכיפורים שחל ביובל, שזה כאילו לקרוא איזה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על ירמיהו, על ישעיהו, בספר מלכים, הכירו את הדבר הזה, הייתה עבדות. אז כשצועקים פה בתחילת ימי בית שני על מכירה ועל שעיבוד, זה לא עסקו פה בתיאוריות, אלא זה דברים שהם הכירו אותם, דברים שהם ידעו אותם, שהם היו משמעותיים מבחינתם. ואנחנו רואים איזה מתח נתאר לעצמנו. שני שכנים גרים בבניין, למשפחה אחת יש כסף, והילד הולך ללמוד בבית ספר, והילד השני שלחו אותו לעבוד בשדות, כי ההורים שלו לא יכולים לשלם את ההלוואה שלו. איך אפשר וזה עם שרוצה לבנות את עצמו, כמו שדן אמר קודם, חוזרים פה לארץ, רוצים להתחיל משהו, רוצים לעשות משהו, והפערים החברתיים הם כל כך משמעותיים, שנחמיה חייב להתייחס לזה. הוא לא יכול ללכת ולעבור לסדר היום, ולתת לדברים להתגלגל ככה. ועוד יותר אפילו, כולנו יודעים שבית ראשון חרב בעקבות נבואות ירמיהו. ירמיהו, זה היה לו מאבק גדול בנביאי השקר, שאמרו שהוא סתם מספר סיפורים, והוא אומר להם, אתם תראו שמה שאני אומר זה יהיה. עכשיו, אם ירמיהו צועק נגד הסחר בעבדים, ועכשיו כשחזרנו לציון, שיבת ציון, אנחנו עדיין לוקים בדבר הזה, מי אומר שבכלל אין לנו פה זכות קיום? הרי כבר יש לנו תקדים, יש לנו תקדים שבעקבות הנבואות של ירמיהו יצאו לגלות ונחרב בית ראשון. אז מה אנחנו רוצים לעשות פה? זאת אומרת, זה הרבה יותר, הפחד הוא הרבה יותר, הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי. ואיחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה. זאת אומרת, הוא מחליט לעשות כינוס, ודרך אגב, תראו את תמונת המראה לספר עזרא. מתי עזרא עשה כינוס כל כך גדול? כשהוא שמע על הניסויים עם הנשים הנוכריות. ונחמיה, כשהוא שומע על המשבר החברתי והכלכלי הזה, הוא מכנס את כולם. וימלך ליבי עליי, והריבה את החורים ואת הסגנים, כל מיני בעלי תפקידים, ואומרה להם, מסע איש באחיו, ושימו לב, פה לא צריך להסביר לאף אחד את הקריא והכתיב, מסע איש באחיו, אתם נושאים, נושים, קרי, כתיב. אנחנו מדברים פה על ריבית. לא תהיה לו כנושה. וכו' וכו'. ויתן עליהם קהילה גדולה. זאת אומרת, למה אתם עושים כך? אתם צריכים לפרנס את העניים ולא לקחת את הבנים ואת הבנים ואת הבנות שלהם. והנביא אומר, נחמיה אומר, קשור לפרשת השבוע, ואתן עליהם קהילה גדולה. לא אמרתי את זה באיזה שטיבל בין מינכן למיירים, אספתי את כולם ואתן עליהם קהילה גדולה. זה לא נוגע לכמה אנשים, ממש מקביל למה שעזרא עשה עם אנשים הנוכריות, עושה נחמיה בקשר לעבדים ולמעמד החברתי. והוא אומר, אי אפשר, אנחנו, לא יהיה לנו סייעתא דשמיא, אי אפשר להצליח ולעשות בצורה כזאת ובעניין כזה את הדברים הללו. והעניין הוא שהפרשנים אומרים פה דבר מאוד מעניין. ואומרה להם מסע איש באחי וכולי וכולי, ואתן עליהם קהילה גדולה. אומרים המפרשים שנחמיה התנהג מאוד מאוד לא בנימוס. ואתן עליהם וקהילה גדולה, לצעוק עליהם, אומר רש"י, כדי לביישם. יש לפעמים, אתה מדבר, אתה אומר, אתה מבקש, אתה מתחנן, לפעמים אתה צריך לצעוק. לפעמים כדי להשמיע את העוול, להשמיע את הזעקה הנוראה, אתה צריך לצעוק. זה לא יספיק שאתה אומר, טוב, הכל בסדר, נעבור בזה. לפעמים צריך לשים מחסום, לשים גבול. עד כאן, כאן ואילך אנחנו לא... פרשת שבוע. משה רבינו אומר, ארגו איש את אחיו ואיש את קרובו וכו' וכו', זה דברים פשוטים. אהרון לא אמר את זה, אבל משה הגיע, הוא רואה את מה שקורה במחנה, הוא אומר, זהו, חצינו את הקו האדום, ירגו איש אחיו ואיש את קרובו וכו' וכו', כי אחרת אין עם ישראל. אז הוא צועק עליהם, כך ברש"י וכך ברלב"ד. רוצה לומר, קיבצתי עליהם קהל גדול, ישמעו הדברים כדי לביישם. זאת אומרת, לעשות כאן איזה ביזיון, לעשות כאן איזשהו עניין כדי שהדבר הזה ישתנה. וכי מה הוא אומר להם? איש באחיו אתם נושים. אומר המלבין, איך תהיה איש לאחיו לנושה? והכתיב, עם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. והזכיר להם דברי התורה ועל הריבית ועל השבת המשכון. בקיצור, התחלתי לחולל שם מאומה כדי שאנשים יבואו. אם לא מחוללים מאומה, אז מה? אף אחד לא מגיע ולא קורה שום דבר. עכשיו הוא ממשיך ואומר כך, ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדי בנו. זאת אומרת, כדי בנו, באותו כסף שהיה לנו. אבל מה עשינו? בחוץ לארץ היה המצב שהיינו קונים, פודים חזרה את העבדים היהודים מהגויים שקנו אותם. אתם רוצים שעכשיו כאן בארץ ישראל נחזור למצב הזה? וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו ויחרישו ולא מצאו דבר? כולם שותקים. כולם שותקים לפעמים כשמישהו מטיח בך משהו. אני בכלל אומר הרבה פעמים כלל בחיים, הרבה יותר טוב להגיד טעיתי מאשר להיכנס לזה אקרובטיקה ולתלות את זה באו ופה ושם, כל מיני דברים שאתה לא יוצא מהם כל ימי חייך. אז פה הם שותקים ומבינים שהוא צודק, משהו פה נכון, הם באמת לא בסדר, הדברים בהחלט הולכים לכיוון לא נכון ולא טוב, ולכן הם שותקים. אבל הוא מכניס לנו פה גם איזה מעלה גדולה הייתה כל הדורות כשפדו שבויים, כשפדו את העבדים. היהודים שהיו בכל מקום בעולם, כשהם היו שומעים שיהודי נמכר להיות עבד לגוי, הם היו פודים אותו, הם היו לוקחים אותו, שיהיה עבד אצלם, חס ושלום, שלא יגדל אצל הגוי. ועכשיו, עוד פעם קריאו כתיב, ואומר ויומר, לא טוב הדבר אשר אתם עושים, הלא ביראת אלוקינו תלכו מחרפת הגויים אויבינו. זאת אומרת, הוא גם מדבר, ואומר, וגם ויומר, זאת אומרת, הוא שולח אליהם שליחים בעניין הזה, ומה הוא אומר להם? לא טוב הדבר אשר אתם עושים, הלא ביראת אלוקינו תלכו. זאת אומרת, מה יגידו הגויים מחרפת הגויים אויבינו? אני קורא במצודת דוד, אם תחזקו ביראת אלוקינו תלכו לענן מחרפת העובדי כוכבים, כי לא תשמעו עוד מהם חרפה. או שאמר להם בדרך מליצה, לכו ביראת השם מחמת חרפת העובדי כוכבים, שלא יחרפו אתכם בזה. וכאדם המוכיח ואומר, אם לא תעשה נשמע, עשה לפני הבריות. מילא אתם לא פוחדים מהמצווה של הקדוש ברוך הוא, אבל איך אתם לא מתביישים, איך אתם לא מתביישים מהגויים, ממה שהם עושים איתנו? איך כל הדבר הזה, איך אנחנו נראה את עצמנו לפני כל העניינים הללו? עכשיו הוא פונה בעצה מעשית, והוא מהווה דוגמה אישית, וזה דבר מאוד משמעותי בחינוך. תדעו לכם, בחינוך ילדים בעזרת השם אצל כל אחד, ובחינוך, מי שעוסק בחינוך, אי אפשר לבקש א' ולהתנהג ב', אי אפשר, לא שייך, לא, זה לא נכנס לשום מקום, זה זיוף, זה דבר שאנשים מגחכים בו, דבר שאנשים לא מאמינים בו, ותראו מה הוא עושה. וגם אני אחי ונהריי נושים בהם כסף ודגן, נעזבנה את המסע הזה. אנחנו מבטרים על כל ההלוואות, אנחנו מבטרים על הכל, אנחנו עוזבים את הכל, משחררים את כל העניין כדי להראות שגם אנחנו לא רוצים להיות נושים, גם אנחנו לא רוצים להיות בתוך כל העניין ובתוך כל הדבר הזה. השיבו נא להם כהיום. זאת אומרת, היה כאן כל מיני משכונות וצדקות ועניינים. תראו בדף המקורות את הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות, הציווי שנצטווינו להלוות לעני כדי להרחיב לו ולהקל על ענייניו, ומצווה זו יותר גדולה וחמורה ממצוות צדקה, כי מי שנצרח ומגלה פנים לבקש מבני אדם, אין מצוקתו וצערו בדבר זה כמו זה שעדיין לא גילה פניו והוא זקוק לעזרה. זה נעים לבקש? אדם שצריך לבקש משהו, זה נעים לו? כדי שלא יתגלה מצבו ולא יהיה נצרח, הציווי במצווה זו הוא אומרו, יתעלה עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, ולשון המכילתא קולעים ואים שבתורה רשות חוץ משלושה, האחד עם כסף תלווה את עמי, אמרו, עם כסף תלווה חובה, אתה אומר חובה אינו אלא רשות, תלמוד אמר, אהבה תאוויתנו די מחסורו, חובה ולא רשות. וכבר נתבערו גם דיני מצווה זו בכמה מקומות בכתובות ובבבא בתרא, שם מופיעה סוגיית הצדקה, הרמב״ם מדבר על 10 מעלות בצדקה, אבל איך אפשר באמת להביא את האנשים למצב שהם לא יזדקקו לכל העניינים ולכל הפרטים הללו? ושימו לב, שימו לב מה הוא מבקש מהם, וזה דבר מאוד הגיוני, לבוא לבקש מהאנשים לוותר על ממון שהם השיגו בדם, יזע ודמעות, זה מאוד קשה. אבל להגיד לאנשים תדחו את זמן הפיראון, זה דבר שאפשר לעשות. וזה מה שמופיע בפסוק י' א', השיבו נא להם כיום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף והדגן והתירוש והיצר אשר אתם נושים בהם. זאת אומרת, תחזירו, תמחלו, תוותרו על כל העניינים הללו, או שתדחו את את הסיפור הזה ואת העניין הזה. ואני חושב, אם אנחנו ממשיכים הלאה, ההסכמה שלהם, לא מדובר פה על איזה תהליך תשובה גורף, כללי, על הכל. ויאמרו, נשיב, ומהם לא נבקש, כן נעשה. כאשר אתה אומר, ויקרא את הכהנים והשביעם לעשות כדבר הזה. זאת אומרת, הם מסכימים בעקבות הבקשה של נחמיה, הם מבינים שיש פה איזה קטסטרופה, וזה מראה באיזה מקום הם נמצאים. הם נמצאים במקום שהם שומעים לנביא, ושימו לב למילת המפתח בפסוק, ויקרא את הכהנים והשביעם לעשות כדבר הזה. הרי מה יקרה? יהודי יחזור הביתה, יספר לאשתו, תשמעי, הייתה היום התכנסות בבית הכנסת ודיברו על זה שהמצב מאוד קשה, ואני מבטא על הקרקע שקיבלנו בירושה מאבא שלה. מה פתאום? מה זה? מי אומר? אנחנו מתכננים חופשה בקיץ, אנחנו צריכים את הקרקע הזאת לשעבד אותה וכו' וכו'. והשביעם, הוא משביע אותה. הוא אומר, חבר'ה, זה הוראה בעל תעבור, כי כל אחד יגידו הילדים, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים את זה, והוא יגיד את זה וזה. הוא משביע, הוא עובר, הוא עושה את הפעולה הזאת, לשים לב למילה הזאת כאילו מובלעת בפסוק. אבל היא עם הרבה עניין והרבה דבר. עכשיו, למה השבועה דווקא על ידי הכהנים? כתוב פה שהכהנים השביעו. אז אומר על זה אבן עזרא, והשביעם על ידי הכהנים, כי הם המשביעים, כעניין והשביע הכהן את האישה, פרשת נשוא ופרשת אישה סודה, על כן קראם. הוא רוצה אנשי דת, הוא רוצה אנשים מיוחדים שהם אלה שישביעו ולא כל אחד אחר. גם המלבי שישביע אותם על ידי הכהנים שהיא חמורה יותר, כמו שכתוב, ישביע הכהן את האישה בשבועת העלה. זאת אומרת שאם כהן משביע, זה דבר הרבה יותר חמור. בכלל שבועה זה דבר מעניין, זה בעיקר רלוונטי בחופות של ספרדים. אז הרבה פעמים בחופה כתוב, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. אני מעולם לא ראיתי את מורי ורבי רבי יעקב קד שהוא עושה דבר כזה, ותמיד הוא קרא לאברך ספרדי והוא אמר לו שהוא יעשה את זה, הוא עצמו מעולם לא. ושאלתי, ואני יודע שהרב עובדיה היה בחתונה של איזה בחור ישיבה ואשכנזי שהזמינו אותו והוא לא הסכים לעשות, הרב עובדיה עזב את החופה באמצע, לא הסכים להמשיך את החופה, והיה שם עסק שלם והיה צריך לקרוא לו. סיפר לי הרב מגנס, ששאלתי אותו מה היה אצל רב אברום, שרב אברום שפירה כן היה לוחץ יד, אבל זה וגם נשמע שבועה חמורה. זאת אומרת, זה לא דבר מצחיק, זה דבר מחייב מאוד מאוד מאוד, ולא יודע, אשכנזים לא עושים את זה, זה לא, ספרדים עושים את הדבר הזה. מה, בתקיעת כף? זאת אומרת, מי שקורא את הכתובה נותן כף, נותן זה ועושים את זה, ו... מה? כן, חתן. הוא כאילו, הוא מתחיל.
לא, אולי אבא שלו,
לא,
חתן,
הוא כאילו מתחייב על כל תנאי הכתובה, אז במסגרת הזאת זה גם הדבר הזה. אז פה, אני אומר, הוא משביע אותם לעשות כדבר הזה. ועכשיו תראו, הוא עושה גם פעולה סמלית. אנחנו יודעים שהנביאים משופעים מאוד בפעולות סמליות, ופה הוא עושה פעולה בבגדיו. מה הוא עושה? גם חוצני ניערתי, הוא כביכול עומד לפניהם, מוציא את הכנף של הבגד ואומר, אני כאילו אני מוציא את זה מעליי, חוצני ניערתי, אני מנער, מוציא את הדבר הזה. מה אתה אומר?
עושה תשליך,
תשליך, כן, זה כמו תשליך. גם בתשליך רוצים להיפטר, אבל כבר אמר מישהו מהרבס, שאל למה, הוא אומר, אני הולך לאסוף את העבירות שהרבס שלי, הוא אחד שהולך לתשליך אחרי הרבס, אמרו לו, מה אתה הולך לעשות? הרבס דבר, הוא אומר, מה שאצלו עבירות, אני הולך לאסוף את זה. אז, וגם חוצני, זאת אומרת, חוצני, נערתי ואומרה, ככה ינער האלוקים את כל האיש אשר לו יקים את הדבר הזה מביתו ומיגיעו, וככה יהיה נעור ורק. ויאמרו כל הקהל אמן, ויעללו את השם, ויעש העם כדבר הזה. שימו לב איך התחלנו את הפרק ואיך אנחנו הולכים עוד מעט לסיים את השיעור. התחלנו את הפרק במחאה חברתית, שדרות רוטשילד 2011 בתל אביב, ופתאום כולם מתלוננים, כולם רע להם, עין רעה, כולם מסתכלים, כולם זה, מעמדות, עניינים. והנביא בכוח עצום, בכוח מיוחד במינו, באספה, בכינוס, בהסבר, הוא מצליח להפך את כל העניין. זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, תראו לסכן מורה, להבדיל, נכנס לכיתה, כולם מקטרים, והוא מצליח להפוך אותם. זה מורה מוכשר מאוד. זה לא, בדיעבד הוא אומר, טוב, אז אני אדחה את המבחן ממחר למחרתיים. זה מקסימום ההישגים שמורה מוצלח מצליח לעשות, וכאן כל המערכת מתהפכת בשבועה, זה טקס דתי, יש פה גם מימד רוחני, יש פה גם מימד פרקטי, מבטרים, עושים, באים, זה בהחלט פעולה נפלאה, זאת אומרת, אנחנו רואים איזה כוח היה לנחמיה. נחמיה לא היה פקיד שבא לעשות כל מיני פעולות. נכון שזה זהה לשיבת ציון של ימינו, אבל נחמיה נכנס לתנך, הוא נביא, הוא מופיע בספר הכתובים, הוא חלק, איזה סייעת הדשמיה, איזה עניין מיוחד, היה פה, וחל ההתעוררות, אז הם מקבלים על עצמם את כל העניינים הללו. גם מיום אשר ציווה אותי, עכשיו הוא אומר ככה, אם הם קיבלו ממני, אז בוא אני אגיד להם את כל ההנהגה שלי, אז אני כבר אחלק עליהם את העניין. גם מיום אשר ציווה אותי להיות פחם בארץ יהודה, משנת 20 ועד שנת 32 לארתחשסת המלך, שנים 12, אני ואחי לחם הפך לא אכלתי. זאת אומרת, אני והחברים שלי, אלה שבאנו יחד, זאת אומרת, שמה ששילמו מיסים, מה שנתן העם לפך, לשליט, מה שהם נתנו, לא נגענו בזה. כמה היום, בואו לא נתכחש לעובדה הזאת, כמה היום הנושא של טובות הנאה, איזה מקום זה תופס בחיים שלנו. לא מדבר בתקופה הבחירות. בכלל, אדם עובד באיזשהו מקום. מה מותר לו, מה אסור לו, אני לא יכול להשתחרר מזה. כשהישיבה עברה לבית המדרש הזה, אז כל אחד מהרמים קיבל, כאילו, פה חדרים של הרמים. ואני הקטן שמש פה. יום אחד בא אליי רב אביגדור, והוא אומר לי, הוא נותן לי חצי שקל, הוא אומר שניתן את זה לקופת הישיבה. אמרתי לו, הרב, מה הפשט בזה? זה היו ימים אחרים, רב אביגדור היה איתנו פה שלושה סדרים ביום. עולם אחר, לא חשוב. אז הוא אומר לי, אני השתמשתי בטלפון. אז אני אומר לו, הרב, שמו טלפונים בחדרי הרמים, כי הרמים נשארים פה כל היום, והם לא הולכים הביתה, שהם יוכלו לצלצל. הוא אומר לי, אבל מה פתאום? זה טלפון של הישיבה, מה פתאום שאני אשתמש בו? אז אמרתי לו, הרב, אני מבקש מהרב להשתמש בפלאפון, בפלאפון, מהפלאפון, בטלפון, מבקש מהרב להשתמש בטלפון במשרד, והרב לא צריך לשלם שום דבר, זה על דעת זה הישיבה. מר בטוח בזה? אמרתי לו, כן, אני בטוח בזה. בסדר גמור. אז זאת אומרת, יהודי הדייכן נזהר רב אביגדור בכספי ציבור. זאת אומרת, הוא לא הבין שאם יש טלפון בחדר, מותר לו להשתמש בזה, לצלצל לאשתו, לשאול מה שלומם במהלך היום, כי הוא פה בישיבה, בוקר צהריים וערב. אז איך נוהגים בדברים הללו? וכל אחד מכיר את זה, להוא יש דלקן מהעבודה והילדים שלו נוסעים עם ההוא וזה עושה כך והוא עושה אחרת. זה סוגיה מאוד מאוד משמעותית, ותראו כמה היא רלוונטית עד היום. עד היום זה אחד הדברים שמראים על יושר, שמראים על איזשהו עניין, על איזשהו דבר. והוא אומר להם, אחרי שהוא רואה שזה הולך, גם מיום, אני חוזר ליהודלת, גם יום אשר ציווה אותי להיות פחם בארץ יהודה משנת 20 ועד שנת 32 לארתחשסת המלך שנים 12 אני והחי לחם הפך לא אכלתי והפחות הראשונים אשר לפניי הכבידו על העם לקחו מסין הכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40 גם נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלוקים זה לא שעכשיו אני נופל עליכם עם איזה שמה קולנו זה לא שאני פתאום בא אליכם עכשיו ואיזה רוח תזזית של קדושה אוחזת בי זאת ההנהגה שלי ככה אני מתנהג כל השנים ככה אני חושב שצריך לעשות אני לא מוכן לעשות משהו אחר ולכן אני מרגיש מספיק את מצפוני מספיק נקי והגון כדי לפנות אליכם כי זה לגיטימי וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי ושדה לא קנינו זאת אומרת הרי ראיתי אנשים דחוקים מחירת סוף העונה תמכור לי את השדה נרוויח נדלן פה יש ירידת מניות נקנה, נציף את השוק כל הפטנטים שכולנו מכירים וכל לא עשיתי שום דבר ושדה לא קנינו וכל נעריי קבוצים שם על המלאכה אני שותף איתכם באופן מלא באתי עם הרבה אנשים וכולי הם ביחד עבדו איתכם הם לא ניצלו את הזמן כדי לעשות כל מיני דברים והיהודים והסגנים 150 איש זאת אומרת אולי גם בפסוק תדווה ואני אומר את העניין הזה כדי חלילה לא לקטרג על הראשונים יכול להיות שמה שעשו הקודמים לא היה בזה עוול זה היה המנהג, אבל נחמיה הוא עושה לפנים משורת הדין. כמו שלמדנו עם קבוצה אחרת בישיבה, לומדים עכשיו את הפרידה של שמואל מן העם, את המעבר ב-י"ד, בתתווה, ב-י"ג, את הפרידה של שמואל מתקופה, בדיוק, לא חמור אחד מהם, זאת אומרת, הוא תשובתו הרמת הכישם ביתו, הוא נוסע לאיזשהו מקום, הוא לוקח איתו שק שינה, הוא לוקח איתו סנדוויצ'ים, הוא לוקח איתו את כל העניינים, הוא לא רוצה להתפרנס מכספי ציבור. אשר זה אחד הדברים היותר לא מוגדרים בכל השירות הציבורי. והוא גם מראה שהנערים שלו עבדו ועשו וכו' וכו'. והיהודים הסגנים. עכשיו, אני לא רק הייתי בסור מרע, גם עשיתי טוב. והיהודים והסגנים ואב החמישים איש, והבאים אלינו מן הגויים אשר סביבותינו על שולחני, אני אכלתי אותם. ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד, צון שש ברורות וציפורים נעשו לי, ובין עשרת הימים בכל יין להרבה, ועם זה לחם הפך לא ביקשתי, כי כבדה העבודה על היום הזה. זאת אומרת, זה לא שהייתי נותן להם לאכול לחם ומרגרינה, נתתי להם סעודות משובחות, ובכל אופן, צון וציפורים, ושברים וכל העניינים כולם והיו שותים שם יין והם היו אוכלים ביום אחד מה שאנשים רגילים היו יכולים לאכול בעשרה ימים ועם זה לחם הפך לא ביקשתי כי כבדה עבודה על העם הזה הפסוק האחרון בפרק הוא הפסוק הטרגי ביותר בגלל זה הוא הפסיד את הספר על שמו זוכרה לי אלוקיי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה. הגמרא בבבא בתרא אומרת שיש דיון האם לקרוא לספר עזרא ונחמיה בכ"ד כתבי הקודש, האם לקרוא להם בשם עזרא או גם עזרא ונחמיה, שנחמיה לא קוראים לספר על שמו. למה לא קוראים לספר על שמו? בגלל הפסוק הזה. זוכרה לי אלוקיי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה. זאת אומרת, צריך לעשות, זה מאוד קשה הדבר הזה. מאוד קשה. כאילו אדם אומר לעצמו, לא אכפת לי לעבוד קשה, אבל לפחות שמישהו יכיר לי טובה על הדבר הזה. פה אנחנו רואים שזה לא ככה. הוא מבקש, הקדוש ברוך הוא תזכור לי את זה לטובה, לכן אין ספר נחמיה. זה רק יותר מאוחר. אצל חז"ל אין ספר נחמיה. עזרא ונחמיה זה ספר אחד, רק על שם עזרא. נחמיה לא נזכר, בגלל העניין הזה. אם אנחנו מסכמים מה ראינו היום, אז ראינו, אני אומר, ברוך השם, שימו לב, אנחנו מתקדמים. אני מקווה מאוד מאוד שנוכל לסיים בסוף הזמן את הספר הזה ולעבור לדניאל בזמן קיץ, כמו שקבענו לעצמנו. אנחנו בפרק ו', זה בערך מתאים, אולי גם אם ידחה פרק אחד או שניים בזמן קיץ, אבל בעזרת השם. אנחנו רואים היום, ועד כמה הדבר הזה נוגע אלינו ממש, כמה הפרק הזה אנחנו יכולים לחיות אותו ולהרגיש אותו ולראות אותו ולהתבונן בו, הנושא הזה של הצדק החברתי, וזה לא ירד מעל השולחן מאז ועד היום. זה נושא שתופס מקום שיש לו משמעות, ולהתבונן בזה עכשיו אחרי שאנחנו מבינים את הדברים, לחשוב איזו הסתכלות עליונה יותר, במבט יותר גדול, מה המשמעות של של העניינים הללו ושל הדברים הללו. אז ראינו, והנקודה שהדגשנו איך נחמיה מנהל ביושר, מנסה להחזיר את כל הדברים במקומה. דיברנו הרבה על הדוגמה האישית שלו, הוא בעצמו, הוא אומר, זה לא שאני אומר לכם לא ליהנות, גם אני בעצמי לא נהניתי, ולא רק שלא נהניתי, גם נתתי לאחרים את מה שאולי לא הייתי צריך לבוא ולתת. וממילא כל הדברים הטובים שהפרק מסיים, שיצאו בעקבות הדבר הזה, העם שומע אותו, מקבלים, הוא משביע אותם, הוא עושה את כל הדברים החיוביים. וכמובן, כשמתחיל משהו טוב, כי כולם מקבלים את זה, שוב חוזרים צרי יהודה ובנימין, והם מנסים שוב לשבש ולעשות כל מיני תקלות, שבעזרת השם נשתדל לראות אותם בשבוע הבא. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.